היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה וניסן העורכת שלנו.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יומנה.
שהוא גם פודקאסט התרבות של עיתון הארץ וגם הסקט התרבות של ישראל.
שני הדברים האלה גם יחד.
הם חופפים.
חופפים אחד לשני.
אבל מה הוא עושה הדבר הזה?
הוא מספר לכם בתחילת השבוע על כל הדברים המעניינים שיקרו במהלך השבוע.
שיו, והפעם באמת בפרסום.
הפעם?
כן, כי הפעם באמת אנחנו מדברים על דברים שיקרו. נכון. ולא שקרו כזה אתמול.
משל, כן? אנחנו מדבר על הסדרה דיבוקים.
כן, אינה חלק מפרויקט קולנועי של קורונה. על הדבקות.
פחות. דיבוקים מאומתים.
כן.
סדרה חדשה, שיתוף פעולה של יס וקנל פלוס.
שכבר נקנה על ידי חבו, HBO.
כן, חברים שלנו.
חברים שלנו, חברים שלך אולי. אני בסופה שחרנתי אותם.
נכון, אנחנו ביחסים מורכבים איתם כרגע.
בהחלט.
אז נדבר על זה, וגם על...
How to, עם ג'ון וילסון.
שאתה יודע, עם כל זה שאתה חורם את HBO, זה גם של HBO.
לא אמרתי שהכל שם גרוע נוראי, לא הייתי פותח טלוויזיה לעולם, רק... לא חשוב, נדבר על זה כשנדבר.
נדבר על זה כשנדבר, וגם יהיה לנו סיבוב מהיר, ובו ריאליטי טרש על הודים בבוליווד.
כן. וגם אנתולוגיה גבוהת מצח של הבמאי זוכה אוסקר סטיב מקווין, זה בבי-בי-סי ובאמזון.
אני נוחרת מעכשיו.
כן, בצדק. וגם, אני לא יכול להפסיק לראות את זה ואו לדבר על זה, זה מה שמעסיק את עולמי התרבותי, המנדלוריאן.
מש מנדלוריאן.
לבית מלחמת הכוכבים. אין ברירה גילי, אין אוקיי. מנוס.
אם אין מנוס, אין מנוס.
אבל לפני זה גילי, בואי נדבר קצת על ויברטור גייט.
חייבים לדבר על ויברטור
גייט. הפרשה שממשיכה להסעיר את ענף המולות הישראלי.
הוא ממשיכה להרעיד את הלבבות של הקוראים.
כן, זאת אומרת מחלוקת הליבה. מחלוקת העומק במדינת ישראל כרגע. איפה אתה נמצא בוויברטור גייט?
האם אתה מהסוג היונק או מהסוג ה...
לא, לא התכוונתי. לא, לא התכוונתי לאיזה ויברטור אתה. מבחן בזפיד. האם אתה מג'יק וונד או סטיספייר פרו 2? לא, זה לא מה שהתכוונתי. אלא איפה אתה נמצא, אם אתה בעד תחקיר של שירלי גל שבו היא בדקה...
תחקיר העומק של שירלי גל, יש לומר.
כן.
בחורה השקיעה.
מאוד, שבו היא בדקה 40
ויברטור. אתה יסודית.
או שאתה חושב, ובכוונה אני מדבר על זה בלשון זכר, כן? זה לא מקרי. או שאתה חושב שזה בושה לעיתונות, הידרדרות נוספת של הארץ ורשת שוקן, מכירה פומבית של כל הנכסים הרוחניים של העיתון תמורת קליק בייט, כן? ככה אני צריך להגיד את זה.
יש לי הרגשה, כן.
וכו וכו. ואיכשהו כל הביקורת הזאת מגיעה תמיד מצד גברים.
כמעט, כמעט, כמעט תמיד מצד גברים, כן.
כן. נתחיל עם הפרח שלנו, אהובנו, אבישי עברי.
כן.
נכון?
כן. כל סיבה טובה להתחיל עם האיש והקוקו.
כן. איש, את מבינה? אדם עם קוקו וזקן צרפתי שמדבר איתנו על טעם טוב, כן? כמו שאומרים באינטרנט עם בו.
תן לי רגע לפתוח פה סוגריים. כשהייתי תלמידת תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים.
בירושלים למדת.
שם ממש.
לא דיברנו על זה אף פעם בפודקאסט.
מעולם. אני לא יודעת אם אמרתי לך את זה אי פעם, אבל גרתי כמה שנים בירושלים.
אולי יום אחד תספרי, נעשה פודקאסט חירום, שבו תספרי על החוויות שלך מהתקופה בירושלים. כן, תמשיכי, סליחה.
אז למדתי רונן שובל, שכבר אז הוא היה מאוד טרוד, ממש מעל הראש בהקמת אם תרצו התנועה היפיפייה הזאת.
כבר אז הוא נורא רצה.
כבר הוא מאוד רצה, והוא הסתובב עם קוקו ארוך ארוך, שכזה עדיף ריח של נטורל פורמולה.
אוי ובואי.
ובינינו לבין עצמנו קראנו לו שימשון דלילה. על שום שערו הארוך, שזה כל כך פיצ'ר יפה לגבר, הוא והחשיבות העצמית והקוקו הטיפשי שהשתלשלו על הכתף.
אז זאת אומרת שהקוקו זה עניין אידיאולוגי.
יכול להיות שמדובר בקוקו ימני אידיאולוגי.
כן, וגם, את יודעת, מלבד הקוקו והזקן הצרפתי, שהוא לא בדיוק צרפתי, זה יותר מגיע מינה לחיים אל הסנטר בחתיכה אחת כזה. לא חשוב, לא חייבים לתת שם סימני, אבל בואי נזכיר שבמסגרת הטעם טוב של האיש, הוא גם מופיע בתשדיר של הליכוד, ובו ככה לא במיוחד עשה כבוד לחללי צהל, נכון?
כן, זה ההוא שהיה לו תשדיר של הליכוד מהר הרצל.
הר הרצל או קריית שאול?
לדעתי זה היה הר הרצל ובטוב טעם.
כן.
ממש בטוב טעם. אז הוא...
הוא אמר שמתבייש בשביל החמאס שזה העיתון שלו.
וואק, וואק, וואק.
הבנתי, אנחנו גם שמאלנים.
אוי, איזה יופי.
אבל מה? עשה צילום מסך מפסקה באמצע הכתבה.
כן, להראות שהוא רציני, הוא בדק את זה עד הסוף, זה היה חשוב לו מאוד להתמצא.
תראי, כל המתלוננים, ואנחנו תכף ניתן בהם שמות וסימנים, כולם, כולל כולם, הם קודם כל נורא העמיקו בטקסט,
הם רצו לדעת במה מדובר.
הם רצו לדעת, ואז הם הבינו שהם לא בעניין.
הם כל כך סלדו מזה, שהם היו חייבים ללמוד את זה.
כן. אגב, מנתוני סוף השבוע, אפשר ללמוד שהרבה מאוד גברים נכנסו כדי לשנוא את זה. הרבה מאוד.
זה משהו שבכלל מייצג לעתים את הביקורת על העיתון שבו אתה ואני כותבים.
שמה?
שאנשים נכנסים בשביל לשנוא.
כן. למשל, מי עוד נכנס בסנה ודיבר על זה? זאת אומרת, והיה לו גם חשוב להשוויץ שהוא לא אהב.
למשל, אינון מגל ובן כספית, שקשקשו בעניין בתוכנית הרדיו שלהם.
שוב, בנים על ויברטורים, כן?
בנים על ויברטורים. אינון מגל אמר שהוא לא רוצה בכלל להתייחס לדבר הזה, אבל הוא כן הסגיר שהוא קרא ולעומק. ובן כספית מין העיר איזה הערה כזו של, אני לא יודע מה הם חושבים לעצמם שם.
הם.
הם.
בעיתון הארץ. הישות האחת הזאת.
האחת שהיא עיתון הארץ. לגמרי במקרה, מי שחתום על הכתבה שהם עשו היא אישה, שירלי גל, יקירת הפוד אגב.
כן, הייתה פה לא פעם.
פעמיים.
נו, זה לא פעם.
אני כאילו מתה על הרעיון הזה שגברים מבוגרים שמשוכנעים שמישהו שאל אותם או ביקש את רשותם או מינה אותם לאיזה סמכות בתחום הטעם הטוב או מה מותר ואיך כדאי לחשוב ומה צריך לפרסם ומה לא ראוי לפרסום. תודה רבה, לא שאלנו אתכם. תזכיר לי מתי ביקשתי את הרשות שלך.
את שלי לא ביקשת, וגם את שלהם נראה לי שלא ביקשת, אבל תדעת, אם אנחנו מדברים על גברים, ואולי מהצד היותר ימני, שמרני על המפה, זה לא רק שייך אליהם.
לא.
לא ניכנס פה לניתוחים של פסיכולוגיה בגרוש, וכמה זה מאיים, ועל מי זה מאיים, ומה דיבור על מיניות נשית עושה לגברים שהם מאוד מודחקים בעצמם, נגיד, או משליחים איזושהי הדחקה לנשים שלהם. אבל זה גם הגיע לסממנים יותר רדיקליים, נקרא לזה, בתקשורת בישראל. אפילו מי שאנחנו, מותר לנו לכנות אותו, חבר שלנו, תום אהרון, שביקר באחת התוכניות האחרונות פה, שלא לומר תוכנית המאה שלנו.
נכון.
זאת אומרת, עד כדי כך אנחנו מעריכים אותו. אז גם הוא צייץ מיד, הלא העיתון שחושב שהוא ניו יורק טיימס, זו איזה הלצה בסגנון, ואני אפתח פה סוגריים ואגיד שני דברים. נכון, באתר שעוסק בביקורות השוואתיות, שקשור לקבוצת הניו יורק טיימס, עשו השוואות ויברטורים.
אני לא חושבת שזה הגיע מהמקום הזה, ניב. אני לא חושבת שהוא אמר לעצמו, הנה, העתקתם מהאתר הזה שיש לו קרבה משפחתית לניו יורק טיימס.
לא, 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 הוא כאילו אמר, אתם חושבים שאתם כאילו ניו יורק טיימס, אבל לא, תראו את הרמה שלכם, ויברטורים. אני רק רוצה להגיד פה, כן, אוהב אותך תום אהרון, מת עליך, אתה מצחיק אותי רצח. פעם בשבוע זה גם לא בהכרח פורמט שאתה המצאת, כן? נגיד, בן אדם כזה שנקרא ג'ון אוליבר, אני לא אומר שאתה לא יוצא...
זוכר, מכיר?
כן, אני לא אומר שאתה לא יוצא לתוכו תכנים מקוריים, אני לא אומר שאתה לא עושה בפורמט הזה כפי שלך, אבל יש יחסי גומלין עם איזשהו מקור, נכון? אז גם פה, זה בסדר, לא נורא, לא קרה כלום.
בגדול נראה לי...
כן?
מי שלא בא לו טוב, שיסתגר בחדר שלו עם איזה משהו נחמד לראות, ויעביר את הזמן.
לפני שאנחנו מגיעים אל הדיבוקים, הנה פרסומת.
כל אחד זוכרת את הצעד הראשון שלה. נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. בסך הכל הולך לי טוב בדייטים, אבל קשה לי להסביר לכם כמה אני תמיד מחכה לראות אם הבחור קודם כל מחבב אותי. אני אעשה שמיניות באוויר שזה יקרה עד שהוא סוף סוף ינשק אותי. אני לא יודעת מה השתנה בשנים האחרונות, אבל משהו השתנה. בדייט האחרון שלי, אני זוכרת שפשוט חשבתי, "פאק איט", ונשקתי אותו. תכירו את במבל. אפליקציית היכרויות שבה הנשים עושות את הצעד הראשון. תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל. הצעד הראשון הוא שלך.
געגועים לחיבוקים חמים. נזכרים עוד ברגעים יפים.
ביום רביעי תעלה דיבוקים, שהיא סדרה חדשה ובינלאומית ישראלית בשיתוף פעולה עם ערוץ כנל פלוס הצרפתי.
קו-פרודוקציה.
כמו שפעם היו אומרים.
כן, איך אהבו להגיד? זה קו-פרודוקציה, זה לא סתם.
זה קו-פרודוקציה, זה לא סתם. וזה קו-פרודוקציה שנמכרה כבר ל-HBO Max, ככה שיש איזה הבו, כך שיש איזה סטמפה של איכות. היא תעלה לבינג' והאמת שהיא מהסדרות האלה שקצת מתבקש בהן בינג'.
כן, כי קצת אי אפשר להפסיק, אנחנו כבר... כאילו מסגירים את מה שאנחנו חושבים עליה.
כן.
אבל זה לא במקרה. קודם כל, כי מי יוצר אותה?
שחר מגן, שהוא היוצר של בתולות שאותה מאוד אהבנו.
כן, בסטנדרטים של נגיד לפני שש שנים, סדרת על.
כן. אבל שחר מגן ווולרי זנתי, שהיא עיתונאית וסופרת יהודיה צרפתייה, היא כתבה את ז'קוב ז'קוב, שזה ספר מקסים שיצא בארץ לפני כמה שנים בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
זו הביוגרפיה על אבא שלי, ז'קוב ז'קוב.
ז'קוב ז'קוב. זה גם איזה סוג של ביוגרפיה משפחתית כזו שלה, זה ספר מקסים, אבל בוא נשים אותו רגע בצד. כשאומרים דיבוקים, אני ישר חושבת על הדיבוק, חנה רובינה בתפקיד הקלה.
ואו הילד זורר באהבה אסורה.
נכון. נזכיר שבדיבוקים יש קלה שנכנס בדיבוק של תלמיד ישיבה אביון שמאוהב בה מאוד. היא הולכת להתחתן עם בן של גביר, ובחתונה נכנס בדיבוק, והיא לא יכולה להתחתן. הדיבוק הוא הדיבוק של חנן, הילד הזה שמאוהב בה, ילד. הבן עניים הזה שמאוהב בה, היתום, ואחרי שלוקחים אותם לגירוש מהרוח הזו, מגלים...
ומסתובב להראש, כמו באקסורסיסט. The power of Christ compels you!
זהו, זה פחות או יותר קרייסט, כי זה כזה ממש מעשייה יהודית.
כן.
אבל מגלים שחנן הוא הילד, כשהם היו ילדים, הם הובטחו זה לזו, בינתיים אבא של חנן מת, ואבא שלה התכחש לשבועה שהייתה לו.
הבנתי. תיאת שאת אומרת חנן, מה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו?
חנן.
ישר אני נזכר בפלטפוס, חנן.
אבל טוב, פה אין חנן, אבל כן יש קלה, נכון?
כן. לא רק שיש קלה, יש פה את סך כל השחקנים מסדרות על הישראליות האחרונות. אמרי ביטון משעת נעילה?
שם.
וי. נועה קולר מחזרות?
וי.
איזה צרפתיית. ומאוד רואי ניק מנורמלי.
נכון.
זאת אומרת, לקחו את כל הסדרות שדיברנו עליהן בחודש האחרון, אמרו, מי הכי טוב פה בקאסט? תוציאו לי אותו, שימו לי אותו בדיבוקים.
ובגלל שזאת הפקה ישראלית צרפתית, אז יש לנו מין סיפור מסגרת כזה שהוא ישראלי צרפתי. יש לנו קלה, נטלי עמיאל.
כן.
היא עלתה עם המשפחה שלה לפני שנה מצרפת, מצרפת.
כן.
ופה היא פגשה את החתן שלה, מי שיהיה לימים החתן שלה, ערן.
אמרי ביטון.
אמרי ביטון, בערב החתונה שלהם.
איך אני אוהב את זה שמתחתנים באולם אירועים, שהוא כזה בתוך תחנת דלק. היית בכאלה? מכירה?
הייתי באחד... דווקא אחד שווה איפשהו בדרום, ששם מצטלם הסדרה הזאת.
בדיוק, כן.
הכל מתחבר.
אני הייתי בכמה כאלה, זה דבר מרהיב. אתה כאילו בתחנה...
מה, הנוף של התחנה דלק?
לא, אתה בתחנה דלק, ואתה נכנס למין מבנה שלא ברור מה קורה שם, יש לך בצד אחד מועדון כושר, ובצד שני באולינג, ואתה עולה למעלה, ופתאום אתה באולם חתונות.
בשתו.
כן.
אתה בשתו.
בדיוק.
מה שקורה אבל בחתונה של נטלי ואירן, זה שחלה שם איזושהי תקלה, האור מעומעם, ואז כשהאור חוזר, רואים את הקלה מחזיקה סכין חדה ביד.
ומדממת.
ומדממת.
עסקים מדממת, ובואי נעצור פה. מספיק סקרנו את מאזינותינו ומאזיננו בשביל להמשיך הלאה, לא? את רוצה לתת פה עוד זה?
אני רוצה רק לומר שלצד הקאסט הישראלי המפואר, אז מי זה אבא של הקלה?
בפטיסט!
זה חבר שלנו! צ'קי קריו, איך אנחנו אוהבים אותו?
צ'קי קריו, כמו שאני קורא לו, ג'קי צ'ן.
ג'קי צ'ן.
או צ'קה קאן.
צ'קה קאן.
צ'קה קאן. צ'קה קאן.
אז הוא...
למה צ'קה כאן תמיד מבקשת שיגידו את השם שלה בשירים?
שלא יהיה ספק.
כן, של מי השיר?
הייתי כאן.
צ'קה כאן.
צ'קה כאן.
צ'קה כאן.
תראה, אנחנו שמחים ועליזים פה עם הדבר הזה, אבל וואלה, כאילו ראיתי את הפרק הראשון והייתי כזה, טוב, מה קורה כאן? שלום לך סדרת מתח שאני מתכוונת לעקוב אחריה.
ולמרבה המזל, היא גם בבינג', אז זה יצא לך טוב.
נכון.
אז נכון, את יודעת, אני רק רוצה לעשות פה סקליימר, אם נגיד בפרק 4 זה נהיה ממש גרוע, אז אל תבואו אלינו בטענות, אנחנו ראינו את ההתחלה, וההתחלה ממש עשתה חשק.
נכון, אם זה יתהפך עלינו בפרק 4, אנחנו תמיד יכולים לחזור בפינה, היית צריכה לדעת.
Hey, New York. HBO was having a hard time explaining what my show is, so I just figured that I'd just try to do it myself.
תראי גילי, פחות ופחות אני מצאת עצמי ברשתות חברתיות. מכל מיני סיבות.
אתה לא אוכל ראשים בטוויטר?
אני משתדל שלא. לפעמים יוצא לי, אבל אני ממש משתדל שלא. גם משתדל שלא להיות שם. אני חושב שקיימת קורלציה מאוד ברורה בין כמות הזמן שאני מבלה ברשתות חברתיות לבין המצב רוח שלי. לא לטובה. אני לא יודע אם...
הצלחתי לנחש שזה הכיוון.
אז מנסה להיות כמה שפחות שם. אבל גם עם מזעור הנזקים שאני עושה לעצמי בתוך הרשתות החברתיות, לא יכולתי שלא לשים לב להדהוד שיוצר את הסדרה המדריך לחיים בניו יורק.
כן.
How to with John Wilson. סדרה שמפיק נייתן פילדר מהתוכנית...
איך קורא לו? איך קורא לו?
נייתן פילדר.
נייתן?
אה, צוחקת אי שאני לא קורא לו נתן?
נייתן.
מה את חושבת?
יצא לך כי היה ברצלונה.
ברצלונה? נייתן. אבל אומרים נייתן.
נייתן.
לא. מה, החתול שמיל? נתן? כאילו.
אוקיי, אז נייתן.
כן, נאטי פילדר.
אוקיי.
אז הוא, שיש לו את התוכנית Nathan for You, שזו סדרה ממש טובה, וההומור המאוד מוזריקוי שלה נוכח, בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת, גם במדריך החיים בניו יורק, את הוצאת אותי מהשוונג עם הייבוש הזה גילי.
סליחה.
לא, בסדר, מותר לך, מותר לך.
לא, אבל צריך להגיד שכאילו המדריך לחיים בניו יורק, How to, אוקיי? אז צריך להגיד ש-How to כל פרק מתמקדת באיזשהו נושא אחר, כאילו הכי... מוזר ואקסצנטרי, היבט הכי מוזר של החיים בניו יורק. למשל, למה בניו יורק יש כל כך הרבה קונסטרוקציות על מבנים?
כן, שאתה כל הזמן הולך מתחת לקוליסות.
כן.
אז הוא מתחיל שם ומגיע למקומות מאוד אקזיסטנציאליסטיים.
כן.
אני חושב, מחשבות מאוד מעניינות על נפש האדם, על אדפטיביות נגיד, סתגלנות ודחיינות, כל מיני תכונות שלנו ומהלכים אנושיים, שכאילו נראים לנו נורא טבעיים, אבל איכשהו מהקוליסות הוא מגיע אליהם, וזה בעיניי נורא מעניין. בפרק האחרון הוא אפילו מלמד איך להכין את הריזוטו המושלם. אבל את יודעת, זה מתחיל בריזוטו וזה נגמר במקום כל כך רחוק משם. פרק הראשון הוא למשל על סמולטוק. איך לעשות סמולטוק טוב.
אבל משם הוא מגיע לאיך לא להיות בודד.
כן, ויש שם רגע נורא נורא מרגש שהוא בטעות מגיע לקנקון. אני לא יודע כמה זה בטעות. הוא בטעות מגיע לקנקון.
כן, אני לא בטוחה שזה בכלל בטעות, למין פנג'ויה כזאת.
לספרינג ברייקרס, כן. זה דמות נורא נוגעת ללב. ואיכשהו מזה שהוא כאילו מטריד אותו, זה מגיע לסיפור על התמודדות עם אובדן. בעיניי לפחות זה אחת הסדרות הכי מקוריות שראיתי בעת האחרונה, ונכון שאפילו בתחילת התוכנית ירדנו קצת על HBO, כאילו טיפה הסתלבטנו. אבל זה מהדברים שיכולים להגיע רק משם.
נכון, בגלל שיש שם איזשהו שילוב בין פטפוט כמעט מקרי ותמונות, כאילו כמעט מקריות, הם איכשהו נתפרות ביחד בצורה מאוד מאוד יפה, כשזה ממש מוצלח.
תראי, זה נורא מוזר להגיד על ג'ון וילסון שהוא במאי דוקומנטרי, זה בן אדם עם איזושהי, איפה שהוא נמצא על הספקטרום, אני לא רוצה להגיד בדיוק איפה הוא נמצא שם, אבל, יש לו מקום, נכון? מקום טוב באמצע, אפשר להגיד?
כן.
והוא יוצא עם מצלמה אל העיר, ומצלם כל הזמן, ואז בעיניי לפחות, היחסי גומלין בין התמונה לטקסט, למסר שהטקסט רוצה להעביר, והסינרגיה הזו בין התמונה לטקסט, זה משהו נורא נורא חזק.
תראה, זה יכול להגיע לעומקים פילוסופיים ממש מאתגרים ומעניינים, ומצד שני, ברגעים הפחות טובים של זה, זה כאילו שאתה יושב על ספסל בניו יורק, ושומע שיחות רקע של אנשים באופן אקראי כמעט לחלוטין. כאילו, פתאום אתה יכול ממש ללכת לאיבוד שם, ושנייה אחר כך אתה נתפס על איזה משהו, מין הו. מוצא את עצמך ככה מכווץ את המצח כמו שאני עושה עכשיו.
אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מתי הוא יעשה את הזום אין הזה. זאת אומרת, מתי הוא פתאום ירחיב את היריעה על משהו שלא ראינו קורה. זה תמיד מגיע בהפתעה ופתאום אתה מוצא את עצמך, זה בכלל על זה? זה הגיע לשם? מה שכן, גילי, זה שאני חושב שהאופן שבו הוא מדבר, ג'ון וילסון, הוא טיפה מדבק.
אתה חושב שהוא אולי אתה כאילו הוא יותר ממש נכנס כזה ואז אתה צריך את הגירוש שדים של האייטם הראשון?
אני לא יודע, כי איך שאת מדבררת אותו,
כן?
זה כאילו הוא מגמגם. וזה לא שהוא מגמגם, אלא שהוא פתאום עוצר בנקודה שאת לא היית מצפה שהוא יעצור דווקא בה בזמן המשפט.
אני מודע שזה טיפה מעצבן אותי.
יכול להיות.
אתה יודע, אני במסגרת חיפושי אחר תוכן מעניין בנטפליקס,
כן.
או בכלל, אני נוטה לומר הן, ואפילו הן נלהב, לכל מיני סדרות מכל מיני פינות שונות של העולם, שהן לא ארצות הברית או אירופה
איזה
הקלאסית.
איזה כיף שלא אמרת, פינות נידחות.
לא יודעת, כאילו, הודו לא נראית לי כזה נידחת.
פחות.
פחות, אבל נגיד כמו שבשבוע שעבר דיברנו על הסדרה הטורקית, אתוס.
ולפני שבועיים על הסדרה הקוריאנית.
נכון. אז נפלתי על הגרסה ההודית ל-Real Housewives.
לא נכון, יש כזה?
יש כזה, קוראים לזה החיים המופלאים של נשות בוליווד. עכשיו, בוליווד היא באמת כאילו תעשיית קולנוע מטורפת, עם סלבים מופרעים ואושר אדיר, ויש לה את היבשת ההודית שתתפעל ממנה. ולכן חשבתי שזה, וואו, זה הימור בטוח. כאילו הוא הולך להיות פה כיף, בטירוף. במיוחד שאתה מכניס את זה לתוך חוקי הפורמט הידועים של הקרות בית אמיתיות, שזה כאילו חייב שיהיה שם אושר מופלג בקטע כאילו מופרך.
תחכים.
תחכים, ניתוחים פלסטיים וטיפולים קוסמטיים, וקניות כאילו בטירוף, בזבזנות ממש אורח חיים בזבזני בטירוף. אני רוצה לראות את כל זה בבוליווד, אני מעוניינת לראות איך הודו עושה את זה. ואז פתחתי את הנט של הפליקס, וחיכיתי להתבדר מהעניין הזה, ומצאתי שאני לא מבינה מה הם רוצים ממני. קודם כל, הם כולם מדברים אנגלית. באיזה קטע הם כולם מדברים אנגלית? זה לא הודו? באתי לראות סדרה הודית.
אבל בקסטות הגבוהות לא מדברים אנגלית בקטע של שוויץ, כאילו?
אני לא יודעת. הם באמת מדברים הינדי רק עם המשרתת.
כדי שתבין.
כדי שתבין. אבל לא יודעת, הכל נורא נורא צעקני ומוזר, לא הבנתי שום דבר. יש לו ניל, he's going to his body
school. לא, תצרי את זה פה.
מה לעצור פה?
את החיקוי הזה שלך. תגידי, את לא למדת כלום מהסימפסונס?
למדתי מלא, זה פעם שנייה שיש לנו את זה, אבל פתאום מישהו מהם מגיע לפריז. מה הם עושים בפריז? יש שם איזה נשף שאומר, Oh, this is where I bought my virtual even dog suitcase.
לא, גילי, תקשיב שנייה, אני לא רוצה כאילו להסגביר פה.
כן.
אבל זה לא תקין, לא מדברים ככה יותר.
אבל אני...
אבל זה לא מצחיק, זה כאילו כבר לא מצחיק. אפילו הסימפסונס, שהם יודעים מה מצחיק, נכון? אז אמרו להן קזריה, קודם כל תתנצל.
אוקיי.
שבמשך שנים עשית את אפו, ועכשיו אתה לא עושה אותו יותר.
אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד ככה, הדבר היחיד שהציל את הצפייה בחיים המופלאים של נשות בוליווד, זה שהם דיברו ואני דיברתי ביד אחריהם עם המסך.
הבנתי, למה? לא הסתכלת להן באוכל? לזה לא היה כיף?
לא, הם יושבים שם בפריז ואוכלים כמו פלוצים אסקרגו, גועל נפש, יש לכם את האוכל הכי טעים בהודו, מה אתם הולכים לאכול חלזונות?
האוכל של הקסטה הגבוהה בהודו, זה באמת האוכל הטעים בעולם.
Yes, my darling, you can die.
תגידי,
יש כגוג, I can put it out, this is where I bought my new Louis
Vuitton. את עושה את זה בכוונה, נכון?
נכון.
את רוצה לגרום לתקרית דיפלומטית בין בנימין נתניהו וחברו הטוב מודי,
כן.
מודי מן, כמו שאני קורא לו. למה את עושה את זה? ובכלל, אם את רוצה לגרום לתקרית בין תרבות יום א' לקהילה ההודית, אני לא מבין את זה.
ניב, מבין שנינו, מי היה בהודו?
את.
ומי חנך אותך על אוכל הודי?
את.
ומי אהבתו לתת היבשת אינה תלויה בדבר?
הוא בוודאי שלא במבטא.
הוא בוודאי שלא במבטא.
את, ואת גם יכולה להוסיף, מי בתחילת הסרט, נער החידות ממומבאי, המשפט הראשון שהוא אמר, איך שהגיבור טובל בגוש של חרה, זה איכס, הודו.
בבקשה, אז מה יותר מעליב הודים?
אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. אל תפני את זה אליי, גילי.
בומרנג. בואו נעבור לאייטם הבא.
כן, תודה באמת.
סמול אקס?
לא, יו, איזה מזל שאת לא מתמחה גם במבטא ג'מייקני וקריבי, כי הסדרה הזאת היא אנתולוגית סרטים, סרטים, כן? הפרק הראשון הוא 2:10.
וואו, אני נרדמתי למפרע.
כן, אמרת את זה גם קודם, וזה נכון עדיין.
כן.
כי את עדיין ישנה.
אני עדיין ישנה. עוד אין ישנה.
את שנת הישרים ההיא. קודם כל, באמת טוב שאת לא מתמחה במבטא הזה, וגם לא מתיימרת להתמחות בו.
לא.
זה מספר סיפור מאוד מאוד מעניין על קהילת מאגרים שהגיעה מהאזור הקריבי למערב לונדון באמצע ה-60s.
סיפור שמי לא התחבר אליו.
מי לא התחבר אליו באמת, כי יש שם, אפרופו אוכל, יש שם אוכל טירוף. הכל הם עושים כזה, מאשנים אוף בחביות, ואורז עם שועית, ופלנטיינס, ומתוגן. הריח יצא מהטלוויזיה אל אפי.
אל אפו.
אבל מעבר לאוכל, די להיות כזה גרגרן, ניב. יש גם מוזיקה מעולה, רגי וסקה ורוקסטדי וכל מיני כאלה, וסטיל מיוזיק, שזה מוזיקה שמתופפים על כל מיני כלי מתכת כאלה.
מה, כל הבלולולולולו האלה?
כן, כן, כן. זה אדיר. ומעבר אז תהיה שם סיפור קשה על מאגרים. לי זה קצת הזכיר את מכבסה היפהפייה שלי, של חניף קוראישי.
כן.
במובן הזה של התנכלות בלתי פוסקת, גם מצד השלטונות וגם מצד האזרחים שמסביב, להבהיר למאגרים מי האדונים פה, מה המקום שלהם. ואנחנו רגילים לראות כאלה סדרות ולקרוא כאלה טקסטים מהצד השני של האוקיינוס האטלנטי, בטח בשנים האחרונות, שנות הפוסט טנהסי קוטס, על כמה Black Lives Matter, והרבה מאוד סדרות שמבטאות את הסנטימנט הזה ואת הקונפליקט הזה בארצות הברית. בבריטניה פחות נתקלנו בו. והסדרה הזאת...
מה, הכוונתך שאנחנו לא יודעים שהבריטים נורא אוהבים להיות אדונים?
לא.
הם אוהבים... שנייה רגע, זה מערערת עולמי. כאילו, אתה רומז שהבריטים...
אני... לא, אני לא רומז את זה.
שהבריטים... יש להם איזה גישה של... אני לא רוצה לחרוץ, אבל עליונות כלפי עמים חומים מהם?
שיש בהם קורטוב של אימפריאליזם? לא, זה לא מה שאני
לא
אומר.
לא זה?
לא. אפילו בהכתר, הסדרה שאנחנו איכשהו בחודש האחרון כל פעם חוזרים אליה, רואים את אליזבת, המלכה.
אליזבת?
יו, שוב את עושה לי את זה? סליחה, אני קלו בתוך אליזבת.
כן.
כמו המועדון האליזבת.
כן.
אז אליזבת,
כן.
היא נגיד הייתה מאוד בעד חרם כלכלי ותרבותי על דרום אפריקה כדי לסיים שם את משטר האפרטהייד, בניגוד למרגרט תאצ'ר. הנה, לא נפלתי למלכות שלך ואמרתי תאצ'ר.
תאצ'ר.
כן. וכשאת רואה אותה, מתרועת עם מנהיגי הקומונוולף, באמת באזורים האלה, באיי הודו המערבית, אז את לא רואה אותה שם נוגעת בהם ואומרת, אני אירופאית עדינה ומנקה את היד אחר כך. כמובן שיש שם יחסים של אדונים ושרתים, אבל הם אחרת. הם לא התנכלות מערכתית, גזענית, אלימה, קשה, שמאוד מאוד מקבילה להתנכלות שאנחנו מכירים מארצות הברית. זה משהו אחר. וסטיב מקווין, שגם מביים את כל האנתולוגיה הזו, וגם הוא בין התסריטאים שלה, הוא אחלה במה, לא רק בגלל שהוא זכה באוסקר על 12 שנים של עבדות, סרט שהזעזוע שלי נובע כנראה מזה שלא קראתי את חמדת.
אז אני ממליצה לך להזדעזע גם מחמדת.
לא רוצה, זעזע אותי מספיק הסרט הזה, והוא גם אחד האנשים שאחראים על גילויו של מייקל פסבנדר, ליהק אותו גם לשביטה וגם אחר כך לבושה, וגם לפני שנתיים הוא עשה סרט מעולה שנקרא אלמנות, מין סרט מאפיה אבל עקום כזה, אז הוא אחלה במה. אז מי שעומד מאחורה זה אדם עם...
איפה רואים את זה?
יש לו ידיים על ההגה. איפה רואה את זה? אדם שאין לו VPN, את שואלת. מחכה שיביאו את זה. בינתיים זה הפקה של BBC, בארצות הברית זה מופץ דרך אמזון. אם יש לך VPN, אתה יכול לראות את זה בקלות דרך ה-BBC, ואם לא, אז אתה יודע, דרכים לא דרכים. אני לא אגיד איך, אבל מי שרוצה שיכתוב לנו בפרטי.
אוקיי, ואתה רוצה לסכם עם השמנדלוריאן שלך.
כן, שגם הוא תלוי VPN.
כן.
סדרה, באמת, תקשיבי, מפרק לפרק זה פשוט נהיה יותר טוב. כל מה שג'י-ג'י אברמס לא הצליח לעשות בטרילוגיית מלחמת הכוכבים החדשה שלו, האחרונה, רגע, אפפיים למעלה, אפפיים למעלה, גילי.
כן, כן.
אפפיים, שנייה, את הביבה האלה מרדימים אותך.
כן.
אני מרגיש, אני תוקע שם גפרור, תישארי איתי, גילי, החובש בדרך. מישהו מעריץ מלחמת הכוכבים וגם מי שלא, הסדרה הזו היא כל מה שמעריצי מלחמת הכוכבים, אני חושב, ואני ביניהם, חיכו למשך כל כך הרבה זמן, כי היא משחקת בצורה אחרת עם היקום שג'ורג' לוקאס בנה. היא לא כזאת משחזרת שוב ושוב את אותם סיפורים מיתיים, אלא היא לוקחת את הדמויות האלה, לוקחת את הקניין הרוחני
שאנחנו מכירים. ופיכה להם חיים חדשים.
מה זה חדשים? הופכת את כל מה שחשבנו שהכרנו ביקום של מלחמת הכוכבים, סדרת אותו מחדש.
זה שבו יודה חמוד קטן?
כן, בייבי יודה.
אני רוצה כזה.
נו, את רואה שאת רוצה?
אני רוצה.
ובאמת, בייבי יודה בעונה הזאת הוא על 11, הוא כל הזמן מצחיק. כל הזמן קוראים איתו דברים. וגם ברמת הסיפורים ושחקני האורח מטימותי אוליפנט ועד רוזריו דוסון וורנר הרצוג, זה כבר מעבר לגימיק של, היי, תראו, למלחמת הכוכבים יש סדרה בערוץ דיסני. זו כבר סדרה באמת אחת הסדרות הטובות של העת הנוכחית, וזה גם תרנגולת שמטילה ביצי זהב שאני לא רואה איך הם יסגרו פה את הסיפור אי פעם. זה יימשך לנצח המנדלוריאן, ולא אכפת לי.
תספר לי איך אני צופה בזה?
אני אעזור לך אחר כך. נגניב לך כמה VPN'ים.
יאללה.
יאללה, אז ניפגש בשבוע הבא?
כן.
ביי. ביי.